לסכם בשני משפטים את החצי הראשון. נסכם בשני משפטים את החצי הראשון של הפרק. מאיכן נובעת הרגשת הנבראים את עצמם למציאות? זה בעצם מה שמטריד אותנו מבחינה נפשית בפרקים הקודמים. כלומר, אילו היינו יכולים למצוא את הדרך שהנברא לא ירגיש את עצמו למציאות, להוויה, אז אנחנו מצליחים, אולי זה יהיה הגדרה טובה, אז אנחנו מצליחים לקיים את בכל נפשך גם כפשוטו. אם הסברתי את עצמי טוב. חז"ל אומרים שבכל נפשך זה אפילו הוא נוטל את נפשך. כשאנחנו מעמיקים בדברי התניא, אנחנו מבינים שאין הכוונה אפילו הוא נוטל את נפשך אם קורית מציאות כזאת. זה ברור שזו הכוונה. אלא שאתה יכול לחיות במציאות שאתה מנצל, סליחה על הביטוי, את המסירות נפש שיש לך בירושה, את הבכל נפשך, כל חייך. כלומר, לא שכשתגיע חס וחלילה ושלא תגיע וחי בהם ולא שימות בהם למה שקורה לרבי עקיבא, אז תמסור את נפשך. מאיפה אני יודע שזה לא הפשט? כי זה ברור, זה המנגנון של המאוד. זה לא חלק מהעבודה. זה לא דומה אם כן לבכל לבבך ולבכל מאודיך. אתם מבינים? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך על ידי עבודה. או עבודה. ואהבת את השם אלוקיך בכל מאודיך, בכל מידה ומידה. אבל אם בכל נפשך פירושו אפילו הוא נוטל את נפשך בלבד, נו, זה לא עבודה. זה לא נכנס לתוך הדברים. זה ירושה, זה גם קרה ליקום איש צרורות ולעושה בשיטה. רק כנראה, לא כנראה, ברור, שהכוונה בבכל נפשך, יש למידע הזה, לירושה הזאת שיש ביהודי שבסופו של דבר מוסר את נפשו על השם אחד. ושבתוך מסירות הנפש הזאת על השם אחד, יש לו בעירה שאין על ידי המנגנונים. הוא ימסור את הנפש על השם אחד, גם אם זה יהיה על נביחה קטנה. שיגידו לו, תגיד רק שאתה לא יהודי, רק תוציא מהמילים מהפה. רק שיגידו לו, תעבור על כל מה, למרות שהוא חי אחרת. הבכל נפשך הזה הוא משהו שאני יכול לעבוד מכוחו כל הימים כולם. זו הנקודה. איך? ממה בא בכל נפשך? לא ממנגנון של אהבה ומנגנון של יראה, אלא ממאוד, שהיראה שבו כלולה בתוך האהבה, דחילו בתוך רחימו. זה כמעט חייתי, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן. זה כמו הכלב שנובח כשהוא מרגיש סכנה, בלי לנתח עכשיו מהי רמת הסכנה. בחיים אני מנתח מצווה קלה, מצווה חמורה, מה רמת הסכנה, אם כדאי לקום בשביל זה, לא כדאי לקום בשביל זה. אבל כשאני בסכנת נפשות, ואני מרגיש עכשיו שהעולם נגדי, והקגב עומד עליי, אז עכשיו כל מה שאני אעשה הוא הוכחה שאני לא מאמין באשם אחד. אני מחזיק את העולם. התחושה הזו שקיימת במסירות נפש, האם יש דרך, האם יש כלי שמאפשר לי לחיות אותה כאן? מזה מגיע רבנו הזקן ליסוד עצום. זה ההבדל, הוא אומר, בין עולם המצוות לעסק התורה. מהמון בחינות תמיד אנחנו מדברים שהמצוות קודמות לתורה. מה ההלכתי? מצווה שלא יכולה להיעשות על ידי אחרים, נו, אני לא יכול להגיד שאני עכשיו לומד תורה. חייב לעשות אותה. מצוות שזמנן עובר, ודאי שחייב לעשות. אני לא מדבר על מצוות לא תעשה, שוודאי אסור לי לעבור בשביל לימוד תורה. לא, אני מדבר. מדבר על מצוות עשה. מצוות עשה, שלא יכולה להיעשות על ידי אחרים. ודאי דוחה. מצוות, ככלל. אני לא מדבר עכשיו על תפילה שלזה יגיע עוד מעט, האדמו"ר הזקן. מדבר על מצוות. והפן הזה הוא מובן. אבל בדיוק מאותו פן שנסביר אותו עוד שנייה שוב, נבין מה הייחוס של תורה שאין במצוות. המצוות הן איברים דמלכה. מה פירוש של איברים דמלכה? המצוות הם פנימיות רצונו של הבורא כשרצה לברוא את העולם. לא חיצוניות הרצון, לא למה הוא ארגן את החצר, לא למה הוא נוסע, אלא מה המטרה? בשביל מה הכל? כדי שתהיה לו דירה בתחומיים, הוא צריך שהעולם הזה יהיה מצוות ואחד איתו. והמצוות מחוברות עם הקדוש ברוך הוא, עם האור אינסוף ברוך הוא, כגוף ונשמה. זה ייחוד של גוף ונשמה לגמרי. כמו שכוח המעשה מחובר עם הנשמה, כוח המעשה, עוד לא הפעולה בידיים, באצבעות, כוח המעשה, המוטיבציה, מחובר עם הנשמה עד שאתה לא יכול להפריד ביניהם. למרות שאתה יכול להגיד שאני יכול לבנות כאן ולראות שני דברים נפרדים, נפש וגוף. אבל כוח המעשה והנשמה הם כבר אחד לגמרי. ככה מצוות והקודש ברוך הוא. הן איברים דמנקה. והם אחד לגמרי בשתי רמות. ברמת גוף ונשמה. וכוח המעשה. ועכשיו יש לי כוח לתת צדקה. הכוח הזה תופס אותי והוא מחובר עם הנשמה ועם כוחות הנפש של הנשמה. ועם החוכמה והבינה והדעת והחוכמה שמלובשת באור אין סוף מלובש בה וכו'. ועכשיו הנתינה הזו של הצדקה עובר בערך היד המחלקת צדקה לעניים. אז היד נעשית ברגע זה מרכבה לרוכב. זו החלוקה שדיברנו אתמול. כוח המעשה הוא כמו הגוף והנשמה, והיד שמבצעת היא כמו המרכבה והרוכב. זה כמעט אותו דבר, אבל זה לא בדיוק, כי מרכבה ורוכב זה טיפה פחות מגוף ונשמה ממש. האבות, שאנחנו אומרים שנעשו מרכבה לשכינה, פירושו שלא כשהיד נתנה צדקה לעניים, אז היד הייתה מרכבה לרוכב. אלא כל עברי גוף העם, ותמיד, הם איבדו כאילו איבדו במרכאות את ישותם העצמית, לפני שבעבודתם הם נעשו מרכבה. וכך הם העבירו לנו בירושה את הדברים אל מעבר לזמן. לכן הם הצליחו להעביר את זה לזרעם עד עולם, כמו שאמרנו במקום ובזמן. פמון. כל זה המצוות. ומה הקודש ברוך הוא והתורה? זה הפירוש העמוק של דברי הזוהר שאנחנו חוזרים עליהם הרבה והם כותב את הפרק שלנו. אורייתא וקודשא בריך הוא. כולה חד. לכאורה אותו דבר? לא. מקודם דיברנו על ייחוד, התייחדות של כלים. גוף ונשמה, עוד אפילו מעל היד עצמה, המרכבה והרוכב, הם באמת אחד, כי אתה לא יכול להפריד בין הנשמה לבין כוח המעשה. נכון. אבל עדיין הם שני נבראים נפרדים. ויברא אלוקים את האדם בצלמו. עדיין הם שני נבראים נפרדים. הנשמה תחזור למכור חוצבה, והגוף יהיה במקום שלו, וכוח המעשה לא יבוא לידי ביטוי. הם שני נבראים נפרדים. אבל יש ייחוד שהוא לא ייחוד דקהילים, אלא מה שאנחנו קוראים בפנימיות ייחוד דאורות. האורות עצמם. לא הגוף והנשמה הם אחד. ועוד יותר המרכבה והרוכב. אלא אורייתא וקודשא בריך הוא, אוקיי, טוב, משתניה. אלא אורייתא וקודשא בריך הוא, ממש כול אחד. הפירוש אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, זה הנשמה עצמה. את זה הוא מסביר מהמקום הזה, מנקודת המקום הזה, אני רוצה לחזור בקריאה, בלי להתעכב עד המקום שהגענו אתמול, ולהמשיך בעזרת השם, להמשך ולסיום הפרק. אך המחשבה והאירוע, אתם רואים יש שם בצד את כתוב י' ב' בצד בפרק כף ג' בצד לדעתי כתוב שם י' ב', נכון? בראשים פשוטה. כן, כן, עמוד 56. אך המחשבה וההרהור שבדברי תורה עד כאן, זה האיברים במלכה. והאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, זה משהו מעבר לזה. אך המחשבה וההרהור בדברי תורה שבמוח, וכוח הדיבור בדברי תורה שבפה, שהם לבושים הפנימיים של נפש האלוקית, שלי, שהיא נפש הבהמית ונפש האלוקית, והמחשבה והדיבור, עד עכשיו דיברנו על כוח המעשה, לבוש המעשה, מצוות, היד המחלקת צדקה לעניים. אך המחשבה והדיבור בדברי תורה וכולי, שהם לבושים הפנימיים של נפש האלוקית, ואז הם מיוחדים עם הנפש האלוקית יותר מכוח המעשה. וכל שכן לא כלי המחשבה, ובוודאי לא רק כלי הדיבור, אלא נפש האלוקית עצמה, המלובשת בכלים האלה, בהם, בלבושים האלה, כלומר החוכמה, בינה, דת, חסד, גבורה, הכוחות שלי. כולם מיוחדים ממש, זה השוני, כולם מיוחדים ממש, וייחוד גמור ברצון העליון. זה לא רק ייחוד גוף ונשמה לגמרי, ודאי לא רק מרכבה ורוכב. אלא זה מיוחד ממש בייחוד גמור ברצון העליון. כלומר, זה נעשה אותו דבר ממש. אגב, אתם יודעים לאן אנחנו חותרים? להגיד שבכל נפשך פירושו בתורה. זאת הדרך של בכל נפשך. איך אתה מגיע לזה שבכל נפשך זה אפילו הוא נוטל את נפשך? שהרי זה לא יכול להיות כי זה ירושה ולא עבודה. זה גם לא יכול להיות, כי לא יכול להיות שהמצווה היחידה שיש כאן זה אם זה יקרה ושחס וחלילה זה לא יקרה. זה לא מסתדר בכלל עם בכל לבבך או בכל מאודיך. אתה מגדיל את זה מדי מכדי להפוך את זה למציאות. אלא הפירוש הוא שיש דרך שאתה יכול בכל נפשך. כל פעולה אחרת היא על ידי שהיד נעשית מרכבה לרוכב. אבל היד נעשית עכשיו, ויש רגעים שהיא נעשית מרכבה לא עלינו לנפש הבהמית, מה לעשות? אבל יש משהו שבו אתה יכול בייחוד גמור ברצון העליון להיות כולך בכל נפשך. תראי מה זה בכל נפשך? בכל נפשך אומר שאנחנו אחד לגמרי. מאיפה אני יודע? כשדוד המלך אומר, פונה אל הקדוש ברוך הוא, פונה אליו, אומר לו כך, נפשי הביתיך. שואל הזוהר הקדוש, אם הכוונה הייתה צריכה להיות נפשי הביתה לך, אז זה לא עברית. נפשי עיוותה, לא נפשי עיוותיך, אין דבר כזה. זה לא עברית, נפשי עיוותיך. אומר הזוהר הקדוש, נפשי זה הקדוש ברוך הוא. נפשי עיוותיך. הנפש, כלומר הייחוד גמור ברצון העליון, אומרת אני מתאווה לחיי החיים, לא רק לסומסום שמלמעלה, אלא ללמה בכלל, למה, למהות. לחיי החיים, לדבר הלא נפסק. זה בכל נפשך.
זה נכון
להגיע לעסוק בתורה? כן. ויותר, כשאני עוסק בתורה, האם אני מפנים לעצמי שלזה אני יכול להגיע? הוא יגיע לזה עוד מעט. זה דבר מופלא. אתה מבין שבכל נפשך הופך להיות בעצם תורה. וזה בייחוד גמור ברצון העליון ולא מרכבה לבד, כמו היד. המחלקת צדקה לעניים, או כמו גוף ונשמה, שזה המצוות. אתם מבינים? זאת אומרת שהאדמו"ר הזקן מסביר שאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. זה לא רק בא להגיד דבר עקרוני, אלא זה בא להגיד בניגוד למצוות, שמעלתה מבחינות אחרות גדולה יותר. לא משנה, כי הם איברים במלכה. ומה ששאלת אתמול אייל, כי ייחוד הכלים הוא מהרבה בחינות קודם לייחוד האורות. כמו אדם שיגיד, אני עכשיו עסוק בייחוד האורות, לכן אני לא עוסק בבריאות שלי. ודאי שלא. לכן מצווה שאינה יכולה להיעשות על ידי אחרים, היא קודמת לתורה. כי כדי שתהיה דירה בתחתונים, צריך שיהיה ציוות. ברור, אז לפעמים העיסוק שלי בבריאות, באכילה, במצוות עשה של הבריאות, בהתעמלות של יד מסוימת, קודמת עכשיו לייחוד האורות. אחרת אני לא מתעניין בכלל באמת ברצון האלה. בסדר? אבל כשאני עוסק עכשיו מהפן הפנימי, מהצד השני, אז זה ייחוד של הנשמה עצמה. הוא ממשיך. בייחוד גמור, מיוחדים ממש, בייחוד גמור ברצון העליון, ולא מרכבה לבד. כי רצון העליון הוא הדבר הלכה עצמה שמהרהר ומדבר בה. שכל ההלכות הן פרטי המשכות פנימיות, רצון העליון עצמו. הרי במה אנחנו עסוקים כל הזמן? בחיבור גוף ונשמה. כמו שאני בונה את הביוב ובונה את החצר ובונה את הגדר ומביא את הטרקטור, זה כל הגוף, אחרת לא יהיה בית. אבל מה פנימיות הרצון? פנימיות הרצון נמצאת בתוכנית של האדריכל, במה אני רוצה שיהיה פה בבית. אז אני לא יכול להגיד אייל, כמו שאמרנו מקודם, אז אני אעסוק רק בתוכניות של האדריכל, לא יהיה בית. בטח שיש לפעמים משיכה לעסוק רק בתוכניות של האדריכל. אבל זה משיכה שלילית, זה רע. כל הלומד שלא על מנת לעשות, אוהו. אבל עכשיו כשאני מדבר על שני הדברים, כשני דברים, זה מחבר אותי בייחוד מרכבה, כשם כולל, מרכבה פלוס גוף ונשמה, זה מחבר אותי בייחוד רצון עליון גמור, בסדר? בייחוד דאורות. הוא ממשיך. שכל ההלכות הן פרטי המשכות, פנימיות, רצון העליון עצמו. לצורך זה בכלל כל העסק שמסביב, בשביל זה יש גוף, בשביל מה הידיים שצריכות להיות בריאות? אומרים תמיד, כאספתות, העיקר הבריאות. ואנחנו אומרים, העיקר שתהיה שמח, אבל זה שטויות. העיקר השגת השם. העיקר מה אני. העיקר כי זה כל האדם. אז לא חשוב הבריאות. זה תמיד יענו לך, לא חשוב, חשוב מאוד. זה נכון, העיקר הבריאות בייחוד הכלים, ודאי, בטח. אז לפעמים הבריאות קודמת ללימוד, בטח. והיא גם דוחה לפעמים תפילה, בטח. ודאי. זה רגיש. זה רגיש, יש נקודות ספק, ולזה הוא מגיע בשליש האחרון של הפרק. תפילה ותורה. אני לא עוסק בכלל בתורה, לא, אין. בסופו של דבר אני עוסק, יגיע לזה. שאלה מצוינת. שכל ההלכות הן פרטי המשכות פנימיות רצון העליון עצמו, שדבר זה מותר, או קשר, או פטור, או זכאי, או להפך, ואני מוסיף משפט, בלי שום נפקמינה אם ככה ההלכה למעשה או לא. בלי השאלה עכשיו איך מנהלים את הביוב, בלי השאלה על ההתעמלות של היד. אלא עצם הפגישה עם דבר ההלכה, דבר ההלכה, מה שאתמול סיימנו שימון שיצאת, דבר ההלכה. לכן הנפרד מחברו אמרנו מתוך דבר ההלכה, אז זוכר אותו. למה? כי הדבר הלכה זה האינסופיות. פרטי ההמשכות זה איך מפעילים את הביור. וההפך, פרטי ההמשכות זה כמו שאמרנו מקודם, אתה חושב כך ואני חושב כך. וטוב ששנינו חושבים אחרת, כי כל אחד מבטא את הצד שלו בתורה. אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. האינסופיות זה הדבר הלכה עצמה, עצם הדיבור. דבר, הבירור הזה. הקודש ברוך הוא בפנימיות רצונו, זה פלא אדיר, בפנימיות רצונו, היא שהאור יופיע פה, כל כך הפוך מהפילוסופיה הקלאסית. זה פנימיות רצונו, להיות לו דירה בתחתונים. אז הנפרד מחברו, והם הולכים לשני צדדים, הם אומרים, אבל מה שמחבר אותנו זה אינסוף. ומתוך כך זוכר. וכן כל צירופי אותיות תנ"ך, בשונה מדבר הלכה, סוגיה בגמרא, משנה, אתה צריך להבין את המשפט. אתה צריך להבין את הקונטקסט, אתה צריך להבין את הסוגיה. אתה צריך להבין מינימום את המילה. תנ"ך, ככל שאתה מבין, תנ"ך לא רק תורה כמו שאמרנו, ככל שאתה מבין יותר את המילה, ככה חשוב יותר שתבין שבעצם מה שאתה מבין זה כלום. סליחה, זה סלמה. אבל האור הוא בצירופי אותיות. אתה מבין שבית ריש א' ש' י' ת' זה בראשית ששווה בהתחלה. בסדר. ויש עוד אין סוף צירופים. ותתרגל לזה. כי זה האין סוף ברוך הוא. כי אתה פוגש עכשיו את האין סוף. בכל אות, באותיות, בצירופי אותיות. אתה צירפת את בראשית בצירוף נכון של בהתחלה. למלאכים לא היה שום אינטרס לקבל את התורה, עם מה שכתוב בה, זה מה לעשות ביום שישי בצהריים, ואיך מחזירים אבדה, ואיך מעבירים את הדודה במעבר חצייה. כי אין שם מעבר חצייה. כנראה שבצירופי האותיות שלהם, אותם אותיות. זה רובד אחר. בטח. ככל שזה בפחות התגליה בעולם, ככל שהאור האינסופי פחות מתגלה, אז זה נמצא במקום יותר תחתון, ולכן התאווה להיות לו דירה בתחתונים. זה נקרא חור יותר כאילו. כלומר, למה נתאווה לו להיות דירה בתחתונים? כמו המשל שתמיד אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא כאילו יש מגדל, למשל, של 100 קומות. החדרים העליונים, סוויטות מפוארות מאוד מאוד, עם ריהוט מדהים, עם הכל. כולם משלמים שם פי 10. החדרים התחתוניים חשוכים. האמת שזה אותן סוויטות עם אותו ריהוט. אז מה בעצם הוא רוצה? שיבוא כבר איזה חכם אחד ויעלה לו את המחיר של הכל מלמטה. שיעיר באור אין סופי את היסודות. שיגלה, אתם יודעים למה? אצל הקבלן, כי הוא צריך ביזנס. אצל הקדוש ברוך הוא. כי אם למטה יש מקום שבו האור האינסופי לא מתגלה, אז הוא לא מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם. אז מה ההבדל בין תחתוניים לעליונים? לא למה, לגביו יש עליון ותחתון. רמת הגילוי והאחירות והצלילות. בסדר? וכן כל צירופי אותיות ענן. המשכת רצונו וחוכמתו המיוחדות ואינסוף ברוך הוא בתכלית הייחוד. זה מלאכה מאוד קשה כשאתה לומד תורה. כי כשאתה לומד תורה אתה בעצם מפעיל שני דברים סותרים. האחד, את המקסימום הבנה שלך. בעברית אחרת, האגו שלך. בדיוק, את ההפרדה, את ההבנה של הדברים ברמת הסלמה. אם אתה יצאת מהסוגיה ולא הבנת ששור זה שור, אז לא עשית כלום. ומעידך, ככל שאתה מבין יותר, אתה לכאורה קשה לך יותר עם הפגישה עם האינסוף. כיהודי שבקושי יודע לקרוא ואומר כאן את האותיות ונהנה מהם, הוא יותר מרגיש צירופי אותיות שהוא לא מבין. זה דבר מדהים. כלומר, זה מצווה מסובכת כל כך, זה בכל נפשך. האם התורה היא נפשך? לא צריך לך. והיא צריכה להיות צריך לך, כי תלמוד תורה צריך להיות עם כל החוכמה בנעדת. כי אז תגידו טוב שזה יהיה רק צירופי אותי. המתח הקבוע הזה בין הקנאה בתמימות, זה יוביא אותנו מתמימות אתה עוד מעט לתמימות אילה. לאן יכול להגיע האדם שמפעיל את כל, משעבד את המוח ואת הלב, כמו שאנחנו אומרים בתפילים. מה זה לשעבד את המוח? להגיד אני יודע. זה להפעיל את כל החוכמה בנעדת שלי לזה. עכשיו, כל אימת שאני מפעיל את זה, אני יכול להגיע להפוך מבכל נפשך, אם אני לא קולט לפני כן את האור אינסוף. עכשיו, אני לא יכול לקלוט את כל האור אינסוף בהתחלה, אז אתם מבינים מה קורה? אז אני קולט את זה שיש פה אור אינסוף, יראה בסיסי, נפגש עם החוכמה, וככל שאני חכם יותר, אני יותר קולט שהכל אינסוף. זה יראה אילה. הוא יגיע לזה לאט לאט עכשיו. וכן כל צירופי אותיות ענך הן המשכת רצונו וחוכמתו המיוחדות באינסוף ברוך הוא בתכלית הייחוד שהוא, הקדוש ברוך הוא, הוא עצמו, הוא היודע והוא המדע והוא הידוע, כידוע לנו כבר מהפרק השני שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, אין חלוקה בין היודע לידוע, בין המדע ליודע. לכן ממילא כל מה שאתה עוסק זה הוא, כול אחד. זה שכתוב דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. חוזר לכותרת הפרק. ולא איברין דמלכה לחוד כפיקודין. מה זה דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד? בהנגדל המצוות. ומאחר שרצון העליון המיוחד באינסוף ברוך הוא בתכלית הייחוד, הוא בגילוי לגמרי. ולא בהסתר פנים כלל וכלל, בנפש האלוקית ולבושיה הפנימיים שהם מחשבתה ודיבורה. באותה שעה שהאדם עוסק בדברי תורה, כלומר בשעה שהאדם עוסק או מהרהר בדברי תורה, הוא אם כן מתייחד ייחוד גמור ממש ברצון העליון. הרי שבאותו זמן גם הנפש, עצם הנפש, ולבושיה, לבושים שעסוקים בתורה, כלומר המחשבה והדיבור, אלו מיוחדים ממש באין סוף ברוך הוא באותה שעה בתכלית הייחוד. שומעים את הדיוק? לא בייחוד, אלא בתכלית הייחוד. כייחוד דיבורו ומחשבתו של הקדוש ברוך הוא במהותו ועצמותו. הרי כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא מיוחד במחשבתו ודיבורו, אני מתכוון להגיד הוא היודע והוא המדע והוא הידוע. אני חושב. אני גם אני בלי חושב, וחושב גם קיים בלי אני. המדע הזה ואני והידוע והיודע הם עדיין תמיד משהו שהוא לא מיוחד בתכלית הייחוד, אחרת לא הייתי פה. אני רוצה לשתות, אז יש כוס ויש אותי, יש מחשבה ויש את אני, אחרת אני לא יכול להיות קיים, אני נשרף. אבל המחשבה של תורה, אתם מבינים מה זה לכתוב אות בתורה? אתם מבינים מה זה כתיבת ספר תורה של יהודי? מה ההבדל בין החוכמה הזו לחוכמה הזו? דיברנו על זה פעם. מה ההבדל? אותו משפט שאמר חכם מצד שהוא חכם, בידין, ישב ואמר דברי תורה, דן בתורה. שלושה דיינים, הדיוטות פשוטים, דנו בתורה. ופסקו את מה שפסקו. ולידם שלושה גדולי עולם, גם מוסרית, גם משפטית וכו', אמרו את זה מהשכל שלהם. זה נקרא תורה, זה נקרא ערכאות. למה? מה קרה? הרי אתה לא מדבר בכלל על התוכן, אתה לא מדבר על התוצאות, התוצאה מצוינת. מה? מה? זה אין סוף. זה פגישה עם היודע והידוע והמדע בתכלית הייחוד. אתה לא רואה את זה פה עכשיו, זה כל נפשך. כמו שאתה לא רואה, איך אמרנו לפני כמה שבועות, את ההבדל בין לוי יצחק לאנדרי. נכון? לוי יצחק לאנדרי שדיברנו כל הזמן בישראל. נכון? זה אין סוף. מה אם נפקמינה ברמה המעשית כרגע? לא יודע אם תמיד יש. נלך חזרה לתורה בהבנה? זה יכול להיות השיחה הכי מרתקת, והתלמוד תורה הכי מרתק, עכשיו לשאול את השופט ההוא. הגוי מאנגליה. את הסברה שלו כאן. זה יכול להיות הדבר הכי מרתק בהבנה. ואני אקיים מצוות תלמוד תורה של ממש. אם אני אברר איתו את הדברים, למה לא? אם אני אגיע מזה להבנה מה רצה פה רשי. למה לא? אבל מצד הגילוי של אין סוף, אם אני לא אבין את החילוק בין מה שהוא אומר לבין מה שכתוב פה, סימן שלא קלטתי שכאן יש אור, וזה רק הסלמה. התכלית, אתם מבינים, זה נקודה כל כך פשוטה, רק כל כך קשה לחיות אותה כל הזמן. זה בכלל לא מסובך. כלומר, כאן יש סלמה, מי אמר לך שיש סלמה? זה התורה. כן, אם זה עובר דרכי. בוודאי. בטח, זה מתעלה דרך תורה עכשיו. בטח. לכן חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים לא תאמין. לא כי הוא לא אומר טוב, הוא אומר מעולה. אלא כי זה לא אין סוף באין סוף.
אולי לא להפוך את זה לא, אולי לחסוך את האור שקיים.
יותר טוב המשפט, נכון? לא אני הופך את זה לאור, כי אור קיים כל הזמן, רק אני חושף אותו יותר ויותר. כמו שאמרנו, אחור וצלול, עליונים ותחתונים. בסדר? אלו מיוחדים, הרי גם הנפש ולבושיה, אלו בשעה שהאדם עוסק בדברי תורה, מיוחדים ממש באין סוף ברוך הוא באותה שעה, בתכלית הייחוד, בייחוד, כייחוד, כמו שהוא ומחשבתו מיוחדים. זה לא נתפס לך. כייחוד דיבורו ומחשבתו של הקדוש ברוך הוא במהותו ועצמותו. כנזכר לאל. כי אין שום דבר נפרד. הרי אין שום דבר נפרד מהקדוש ברוך הוא. דיברנו על דיבורו של הקדוש ברוך הוא ועל דיבורו של האדם. ואמרנו, דיבורו של הקדוש ברוך הוא ודיבורו של האדם, יש ביניהם רק הבדל קטנשיק במרכאות אחד. שדיבורו של האדם הוא הבל בפני עצמו. ודיבורו של הקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא. חוץ מזה הכל בסדר. הדמיון הוא ששניהם מגלים את המצפונים בדיבור. והדמיון השני שאמרנו, שגם בדיבורו של הקודש ברוך הוא נותן לנברא לחוש שהוא בפני עצמו, עד כדי שהוא יכול להיות במחשבות שהוא הבורא כמעט. הוא יכול להיות פרעו. הוא יכול להיות העבודה זרה. עכשיו הוא בא ואומר, אבל כל הדבר הנפרד הזה שנוצר, הוא רק בהסתר הפנים, כנזכר לאל. ולא עוד. אלא שייחודם, ייחודם של הנפש וכוחותיה, עם הקדוש ברוך הוא, כשאני לומד תורה, הוא ביתר שאת ויתר עוז, מייחוד אור אין סוף ברוך הוא בעולמות עליונים. זו הנקודה הבאה, היא עצומה. מה שאמרנו עד עכשיו על תכלית הייחוד, זה דבר אדיר, מופלא. עכשיו אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. לזה לא שייכים המלאכים ולא שייכים העולמות העליונים, לזה שייך רק אתה היהודי שעוסק בתורה. זה מה שאומר משה למלאכים. ועוד, ולא עוד אלא שייחודם הוא ביתר שאת ויתר עז מייחוד אור אין סוף ברוך הוא בעולמות עליונים. למה? מאחר שמהו רצון העליון הוא בגילוי ממש בנפש ולבושיה עוסקים בתורה, שהרי הוא התורה עצמה. ואילו כל העולמות העליונים מקבלים חיותם רק ממה? מאור וחיות הנמשך מהתורה שהיא רצונו וחוכמתו יתברך. אתם מבינים את ההבדל? כלומר, כשאתה לומד תורה, אז אתה עכשיו שותף בתוכנית. מהתוכנית הזאת, מהלימוד הזה של התורה, כל העולמות מקבלים את חיותם. כלומר, מה שהעולמות העליונים מגיעים, מה שהמלאכים ביקשו את התורה, כי הם אמרו שהם מגיעים לסלמה הרבה יותר צלולה, זה נכון? אמר להם משה רבינו, בטח, אתם מגיעים לסלמה הרבה יותר צלולה, אני התחנה דלק שממנה אתם מגיעים לזה. מכוח מה אתם מגיעים? מכוח זה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעולם. אני העולם. עכשיו אני והקדוש ברוך הוא והתורה זה אחד. מה שאתם מגיעים בעולמות העליונים, זה מפני שרצונו של הקדוש ברוך הוא שהתורה תהיה פה. כדכתיב, כולם בחוכמה עשית, פסוק שהתניה מאוד אוהב, חוכמה זה הספירה הראשונה, עשית מייצג את עולם המעשה, כלומר, ספירה מלכות, ולא כולם בחוכמה תכננת, אלא כולם בחוכמה עשית. לא חשבת, לא התבוננת, לא ידעת, נכון? אלא עשית. ולא דיברת, כי השם בחוכמה זה החוכמה יסד ארץ. ואז מהמפגש הזה מקבלים את חיותם כל העולמות העליונים. ואם כן החוכמה שהיא התורה למעלה מכולם, כיוון שהיא המקור לכל העולמות, אז מה שעוסקים בעולמות העליונים, שר הפנים, מה שעוסקים בתורה למעלה, המקור הוא מזה שהתורה וכולם בחוכמה עשית, הם פגשו.
אז עשית זה הדבר הראשון שקורה בעולם
בעצם? בטח, בדיוק. זה מה שקורה בעצם הבריאה. ודאי, זה פילי פלוט, אבל זה ישר מחוכמה, מהראשית. והיא התורה, היא רצונו יתברך, הנקרא סובב כל עלמין. היא רצונו יתברך. והיא רצונו יתברך, הנקרא סובב כל עלמין. כלומר, זה מגיע באופן של מקיף, שאני לא יכול בכלל להסביר אותו, זה מחייב ומקיים את כל העולם כולו. שהיא בחינת מה שאינו יכול להתלבש בתוך עלמין, בפנימיות העולמות, רק מחיה ומאיר למעלה בבחינת מקיף. והיא המתלבשת בנפש ולבושיה בבחינת גילוי ממש, כשעוסקים בדברי תורה. זה לא יאמן. אבל הרי כשאני עוסק בתורה, אני בכלל לא מרגיש ולא מבין את זה, ולא נמצא שם ולא יודע את זה. ואף על גב דאי הוא לא חזה. מזלי חזה. כתוב פה וכולי. אתם יודעים מה המקור של המשפט הזה? כתוב שדניאל היה יחד עם חנניה, מישאל ועזריה, ואז היה מחזה נורא, והם נפלו, והוא, והמחזה מדבר אליו. עכשיו, הם נבהלו ונפלו, למרות שהם לא ראו. שואלים חז"ל, אז אם הם לא ראו, ממה נפלו? אומרים חז"ל, אף על גב דעי הוא לא חזו, מזלי חזי. הם לא ראו, אבל מזלם, אתם יודעים מה זה מזלם? מקור הנשמה. אתם יודעים מה פירוש המילה מזל? שמשם זה נוזל. ליזול, תיזל קטל אמרתי. מזלי, חזי, אנחנו אומרים את זה בגרים, אף על גב דעי הוא לא קאי על הר סיני, מזלי. המקור. אז יש מצב, זה נפשית אגב מאוד מאוד מובן, יש מצב שאני לא רואה משהו ועובר בי תהליך שאני לא יודע להגדיר אותו. יש לפעמים מצב שזה יותר גדול אפילו. נכון מאוד, זה זה? כי התורה היא סובב. כי התורה היא סובב, זה מה שאומר בחינת בקיס. המפגש שלי עם התורה זה בחינת סובב, וזה מה שקורה. זה מעניין מאוד. זה העומק שמאור שבא מחזירה למותיו. חז"ל אומרים, מוטב אותי עזבו ותורתי שמרו, שמאור שבא מחזירה למותיו. מה זה מאור? המאור שהוא גילוי של האור. המאור. המאור שבא מחזירה למותיו. כי הפגישה עם האין סוף, שאתה לא יודע להגדיר אותו. עכשיו, מבחינה מסוימת, דניאל הוא ודאי במדרגה יותר גדולה, כי הוא חזי. אבל מבחינה מסוימת, זה שלא חזי, יש לו איזה מין משהו שהוא הוא לא בהשגה. לכן הוא כל הזמן קמה לעוד. הוא לא יכול לכתוב את המחזה. דניאל כותב שם את מחזה אחרית הימים. הם לא יכולים לכתוב. אבל הם יכולים להגיע למדרגה הזאת שם של חנניה, מישאל ועזריה שלא נשרפים. זה הסיפור שם. כי אי הוא לא חזי, אבל מזלי חזי. כלומר, בתרגום לכאן, אתה ברמה פחות מדניאל. מבחינה הזאת אני אגיד עם המלאכים עוד פעם. בתרגום לכאן, המלאך יותר מבין את מה שדיברנו פה עכשיו ממני. אבל המזלי שלי הוא מזלי חזי שמקיים את זה שהמלאך יכול להביא. אז הוא מסיים כך. ואף על גב דאי הוא לא חזי, יהודי לומד תורה עכשיו לא מרגיש בהתאחדות נפשו עם הקודש ברוך הוא, אבל הנשמה חשה. ואז הוא כותב בסוגריים, ויש בזה פלוס גדול. ומשום הכי יכול לסבול. משום דלא חזי. מה שאין כן בעליונים. בדיוק. הרי זה כל החסד. עולם חסד ייבנה, הוא אחרת היה מגיע לכלו. אז לכן, הוא בעצם בכלל יכול לסבול את זה. כלומר, אתה יודע מה בעצם מה קורה פה עם התורה הזאת? אתה לא חזי את ההתאחדות הזאת של תכלית הייחוד הגמור ברצון העליון. לכן אתה יכול לעשות את כל הפעולה. ומהפעולה שאתה עושה למרות שאתה לא חזי. אתה מדליק את החשמל ואתה לא חזי מה קורה עכשיו במערכת החשמל. אבל מהפעולה, מהפגישה הזאת, בתכלית הייחוד עם היודע והמדע והידוע חד, הפגישה הזאת עם נפשך. ואז הוא מגיע לחתימה של הדברים מזה. ובזה, אם כן, במה שאנחנו מסבירים שמהו ייחודו של נפש יהודי עם הקודש ברוך הוא בתורה, במה שזה יותר מכל המצוות, זה הפרק שלנו, בפן הזה. ובזה יובן פרט אחד נוסף. אבל מהפרט הזה הוא יגיע למהלך. למה גדלה מאוד מעלת העסק בתורה יותר מכל המצוות? אוקיי, עד כאן דיברנו, כי זה איברים במלכה. אבל יש משהו שהוא באמצע. ואפילו מתפילה. איפה אני יודע שאפילו מתפילה? כי ההלכה היא שיש צדדים שבתורה גדולה מתפילה, ויש אבל צדדים הפוכים. למשל, כתוב בהלכה שמי שתורתו אומנותו פטור מתפילה. לא לבנות על זה הרבה, מפני שההלכה מגדירה מי, והיא אומרת רשב"י. ויכול להיות שגם רבי אלעזר בנו. שם במערה. אז מי שנכנס לזה גם כן, אותו דבר. זה בתוך הזה, במערכת. מי שלא, אז מי שאין תורתו אומנותו, אז הוא צריך להפסיק לתפילה. עכשיו, ההלכה הזו היא לא סתם אמירה. צריך להבין את העקרוניות שלה. בעצם תורה כבר לא מצריכה תפילה. אבל כיוון שראיתי בני עלייה ואין מועטים, והעולם לא חי ברשבי, אני לא מוסיף רשבי במערה, רשבי גם מחוץ למערה הוא רשבי. הוא יודע כבר לא לשרוף את העולם ולתקן את השוק בטבריה ולהיות רשבי. כי כל האור האין סופי מתגלה במציאות. זה רשבי. אבל מי שאין תורתו אומנותו צריך להפסיק. אז נחזור עכשיו למשפט וננתח. ובזה יובן למה גדלה מעלת עסק בתורה יותר מכל המצוות. ואפילו מתפילה, אגב הביטוי העסק בתורה, זה מאוד חשוב, לעסוק בדברי תורה. אתם יודעים מה זה העסק בתורה? גם אם אתה לא מבין. אתה מתעסק בזה עכשיו. עצם העיסוק. העסק בתורה, יהודי עוסק בתורה. זה יותר מתפילה, עכשיו אני שואל גם בלי שום מקורות עכשיו, מבחינת ההיגיון. בתפילה אני עוסק ברגעים גדולים, בייחודים גדולים, מוכין בגדלות, מוכין... אני מתפלל באמת בכוונה. קחו עכשיו יהודי מצליח להתפלל בכוונה. באמת, אפילו כן אדם, עכשיו נמצא במצב קשה, אתה יודע מה, הוא נמצא במקום נמוך מאוד. כן, הוא מגיע לבחינה אדירה. עכשיו אתה אומר לו, אוקיי, די, עכשיו לומדים. בסדר, אבל הוא מבחינתו שור שנגח את הפרה בסלמה שלו, מערכת האסוציאציות שלו היא כן שזה עושה מו. מה לעשות, נו? אבל אני אגיד לו את פרק אב ג' בתניה, בסדר, נו, ירדם. התפילה מרוממת אותו. ובזה יובן למה גדלה מאוד מעלת העסק בתורה יותר מכל המצוות, זה הבנתי, אבל אפילו מתפילה. שהיא ייחוד עולמות עליונים. והד מי שאין תורתו אומנותו צריך להפסיק, היינו מאחר דמפסיק ומבטל בלב הכי. כלומר, מעלת לימוד התורה היא כזאת שמי שתורתו אומנותו, איך היה אומר רב נחמן? אז התורות אצלו הן תפילות כל הזמן. מי שתורתו אומנותו אינו מבטל מתורה, זה הפירוש תורתו אומנותו. גם בשוק בטבריה. רשב"י לא בטל מתורה כשהוא שאל מה אפשר לתקן בעיר. כיוון שהוא מפגיש עם הזוהר, עם האור אינסוף, אז ממילא כל המציאות כולה היא הפגשה של תורה. חשבתם פעם אגב על המילה זוהר? אתם יודעים מה פירוש המילה הזאת? זוהר. זוהר בא משתי מילים שנראות שונות לחלוטין. זוהר זה אור, נכון? זה עוד מילה. זהירות. תגידו, מה פירוש שיזהרו בבני עניים? שמהם תצא תורה. מה הפירוש? פעם דיברנו על זה. מה הפירוש?
יאיר אותנו.
העולם אומר, יזהרו בבני עניים, בי קרפו. תיזהרו. אז מה תיזהרו? מה יש? מה, יקחו לך את הפרנסה? מה יזהרו? אז כנראה, זה לא פוליטיקאים פה. יזהרו בבני עניים, תשמרו על כבודם. יזהרו בכבודם. אל תזלזלו. שמהם תצא תורה. זה ודאי פירוש אחד. אולי אני יודעתי. יזהרו בבני עניים, הזוהר האמיתי יבוא מבני עניים. משם לא יבואו פרוז'קטורים וזיקוקים עם פוזות. וכולי. משם יבוא הזוהר האינסופי, מעני ורוכב על חמור, מתפילה לעני. יזהרו, מאיפה אתם תוזהרו מבני עניים? אתם מבינים מה אומר רשב"י? זה דבר פלאי פלאות, זה דבר מופלא. רשב"י אומר, כתוב בפרשה, מילה אחת על הפרשה השנייה, כתוב בפרשה, זה אלי וענבהו, אלוקי אבי והרוממנו. וענבהו, מתרגם אונקלוס, ואבנה לו מקדש. וענבהו מלשון נווה. ואבנה, נווה. יפה מאוד. וענבהו, והוא צודק לגמרי אונקלוס. כי כל השירה מדברת על בניית המקדש. מקדש השם כוננו ידיך, הדור שיוצא ממצרים, והנבר. רש"י מביא דברי חז"ל, ודברי רבי יהושע ידועים, והנבר הוא מלשון נוי, התנאה, נוי. יפה. התנהל לפניו במצוות. בעומק, אין שום ויכוח. רש"י לא אומר את זה כדרוש, אלא כפשט. אין שום ויכוח. נווה זה בית. אבל נדמה לי שבעברית נווה זה בית כשאנחנו מדברים על נווה מדבר. לבית המקדש אנחנו קוראים נווה שאנן. אבל אדם לא בונה לעצמו נווה. נווה הוא משהו שמתאר לך, אתה הולך במדבר, פתאום רואה נווה. עכשיו ישאל הילד הקטן, מה אתה כל כך מתפעל? בפארק, בירקון, יש יותר ירוק. מה אתה? וההלך במדבר יעמוד שם המום. הוא יזכה מהתרגשות. הוא לא יצליח להחזיק מעמד. וההדיוט יגיד, מה אתה השתגלת? בוא ניקח אותך, יש לי איזה שם עם דיסנילנד ליד. מה אתה מתאר שיש גם לצלם שם? וגם לא חם? למה הנגב והאפיקים זה אפיקים בנגב? עם כל האהבה שלנו לגולן ולכינרת. אבל הגאולה היא כאפיקים בנגב, לא כאפיקים במגדל. למה? נווה הוא בית כמו הבית בירקון. אבל האור האינסופי כשמתגלה בדירה בתחתוניים זה נוי אחר לגמרי. ושזה הפשט. זה בכלל לא אותו נוי. אתם יודעים מי אומרים את שירת הים? עם שרידי חרב. נמצאים שם אחד מחמישה מקסימום. אחרי 90 שנות שואה. הם עומדים, והם בטח שואלים את השאלות הכי קשות בעולם. למה אני שרדתי בכלל? איך? איפה כל האחים שלי? איפה ההורים? איפה כל הילדים מהיאור כבר 90 שנה, מאז משה? איפה הילדים על האובניים? מה אנחנו בכלל ממשיכים? הם מגיעים למחזות גדולים, אבל אל תשכחו, זה אותו עם שלפני דקה אמר חלקו נקפוץ לים. השבת. חלקו אמר נשוב למצרים. מה זה חלקו? חלקו זה חלק ממני. לא, מהשמאל, מהימין. אני. פצלנו בתוך זה עם. הם באים ואומרים, אנחנו את כל המדבר הזה הולכים להפוך מכל הכוח, מכל האיסורים, מכל החושך, מכל החושך הכפול והמכופל, אנחנו נבנה בית. זה אלי ואבהו. אלוהי אבי וארוממנו. ונראה זה וארוממנו. זוכרים את המשל שאמרנו לפני שנייה על המאה קומות? מי יכול להרים? מי שעוסק ביסודות. מי שעוסק בקומה המאה יכול עם מנוף להרים את הקומה המאה ולהפריד אותה משאר הקומות. הוא לא יוסיף אור בעולם, הוא יוסיף חושך. כי הוא יפריד גם את האור של הקומה המאה בהשפעה שלו. מי יכול להוסיף אור בעולם? מי שיכול לעשות נווה מדבר. לכן והנווה הוא זה נווה מדבר ממש. זה פילי פלאות. לכן כשאדם עוסק בתורה ותורתו אומנותו, הוא לא מבטל. אבל מי שאין תורתו אומנותו, אני צריך להפסיק. אבל התורה, מעלתה גדולה, אתה צריך לדעת את הידיעה הזאת. כלומר, אילו הזכה ויהיה שם בבני עלייה, התורה היא כבר התפילה. הוא ממשיך את זה. ומזה יוכל המשכיל, בזה הוא חותם את כל המסקנות. ומזה יוכל המשכיל. להמשיך עליו יראה גדולה בעוסקו בתורה. אתם מבינים שתורה יכולה להיות מקום שעכשיו הוא אוהב שכל. מתי הפקולטה ליראה? בתפילה. אחרי זה כשנעצום את העיניים וננגן בסעודה שלישית. זה פקולטה ליראה. ועכשיו הפקולטה לחכמולוגיה. ומזה יוכל המשכיל לצאת מהתפיסה העקומה המחרידה הזאת. להמשיך עליו יראה גדולה בעוסקו בתורה. כשיתבונן איך שנפשו, בכל נפשך, איך שנפשו ולבושיה שבמוחו. מה הלבושים של הנפש במוח? המחשבה. ובפיו, הלבוש של הדיבור. הם מיוחדים ממש, לא מיוחדים לגמרי, אלא מיוחדים ממש. לא בייחוד הכלים, אלא בתכלית הייחוד ברצון העליון. ואור אין סוף ברוך הוא, ממש המתגלה בהם, מה שכל העולמות עליונים ותחתוניים כלא חשיבי קמי. יש ביטויים לפעמים בלמדנות שאנשים לא יודעים להתרגל אליהם. יש למדנים כמו המהר"ם, המהרש"א, שהביטוי שלהם כשיש להם קושייה הוא, אתם יודעים איך? מקשין, מקשין העולם. מקשים העולם, זה ביטוי. ביידיש אומרים דר אוילם. וזוק דר אוילם. דר אוילם הכוונה היא מה אומרים בשלושת אלה שאוכלים עכשיו בורקס. וזוק דר אוילם. מקשין העולם. אז מה העומק של הביטוי? אז הביטוי פשוט הוא באמת דר אוילם. יש כאלה שאומרים דבר יפה מאוד. האוילם, מה זה האוילם? אבל חושבים שזה וורד. תמיד חשבתי שזה וורד. אישים אמרו את זה תמיד. אבל עכשיו בתניה אני מבין את העומק. יושב המערם, לא יודע איפה. עוסק בסוגיה שהרייטינג שלה הוא מן הסתם מאוד נמוך. יכול להיות שזה היה בפולין, יכול להיות בספרד, יכול להיות בתימן, יכול להיות לפני 2000 שנה, יכול להיות לפני 1000 שנה, כל הזמן באור אינסוף. לילה, 2 בלילה, העולם ישן. ואז הוא שואל את עצמו, אז מה מחזיק את העולם עכשיו? הקושייה שלי. מה עכשיו מחיה את העולמות? לא את לובלין. אבל במקום להגיד אוילם גוילם, הוא אומר איך מחיים את העולם, מה מחיים את הכל. כשחושבים לעומק, מקשין האוילם זה לא סלנג, זאת האחריות שאדם חש כשהוא ניגש לזה. ועכשיו תשמעו את שני הכיוונים של זה ובזה נעמוד. ומזה יוכל המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בעוסקו בתורה, כשיתבונן איך שנפשו ולבושה שבמוחו בטיב ובפיו הם מיוחדים ממש בתכלית הייחוד ברצון העליון, ואור אין סוף ברוך הוא ממש המתגלה בהם, מה שכל העולמות עליונים ותחתונים כלא חשיבי קמים וכעין ואפס ממש, עד שאינו מתלבש בתוכם ממש, אלא סובב כל עלמין בבחינת מקיף, מה שאמרנו על התורה. להחיותם עיקר חיותם, זה מחיה את עיקר החיות של העולמות, כמו שאתה לא יכול להגדיר באצבע החיה מה בדיוק נוזל עכשיו מהמזל של הנשמה דרך הנשמה שעובר לאצבע. אתה באנטומיה למדת, אתה ממלא כל עלמין, אתה הולך עוד קצת לעומק, עוד קצת לעומק, אתה לא מגיע לסובב, אתה גם לא יכול להגיע לסובב. זה נתון יסוד שאיתו אתה בכלל ניגש לטפל. אני אבין את הממלא בעזרת השם, תמיד אמרנו את שתי ההגדרות, אני אבין את הממלא, תמיד יש לי מה להשכיל יותר בממלא, ואני יודע שלעולם לא אבין את הסובב. זאת ההגדרה הבסיסית. אלא סובב כל העלמין מבחינת מקיף להחיותם עיקר חיותם. רק איזו הערה מתלבשת בתוכם, מה שיכולים לסבול שלא יתבטלו במציאות לגמרי. אי הוא לא חזי מה שאמרנו. ואז הוא מסיים. וזהו שכתוב. ויצוונו השם את כל החוקים האלה ליראה את השם וגומר. מאיפה הפסוק הכתוב הזה? כתוב הפסוק הזה, שר שנייה אחת, הפסוק הזה כתוב עוד מעט פסח, נכון? תו בשבט הגיע. הפסוק הזה כתוב, כן, אז הפסוק הזה כתוב בתשובה לשאלה של הבן החכם. בפרשה של השבוע שעבר עסקנו בשלושה בנים. זה ששאל מה העבודה הזאת לכם? הרשע, זה ששאל מה זאת, והיה כי יביאך אתם, וזה שלא שאל, ואמרנו לו, והגדת לבינך. שלושתם בפרשה. מה שנקרא שלושתם אד הוק, ביציאת מצרים, בבו, עוד לפני היציאה. עוד לפני הסיפור של ויהי בשלח של השבת הזאת, כתוב, כשתצאו, אל תשכחו, העיקר זה לענות לילדים. כתוב, ואת עמלינו אלו הבנים. זה בשביל זה כל הסיפור. יופי. אבל יש עוד ילד אחד שממתין, חכם. איך יודעים שהוא חכם? הוא מחכה להגיע בזמן הנכון. כבר עכשיו הוא בא, הוא יבוא בדברים, עוד 40 שנה. חכם. החכם שואל, כי הוא כבר לא היה. והוא גם שואל הורים שגם לא היו. כי זה בשנה ה-40, ומשה רבנו אומר שזה מה שיקרה כשתבואו לארץ. אז החכם זה זה ששואל כשלא היה, הורים שלא היו, והוא שואל אותם את השאלה הבאה. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה העדות והחוקים והמשפטים האלה? למה צריך לענות לו? צריך להגיד לו כך. קרא את הלשון. התשובה היא, ההגדה מגיעה רק את ההתחלה של התשובה. התשובה היא, ואתה צריך להגיד לו, עבדים היינו לפרעו במצרים. שנייה, אני רוצה לקרוא את זה מבפנים. פילי פלאות. ולמה הוא אמר אתכם? מדהים, אף אחד לא אומר לו לכם. זה דיברנו פעם בהרחבה. הוא אומר אתכם בגלל שהוא אומר, אני באמת לא צוויתי. אני לא הייתי שם. גם הם לא, נכון. והוא אומר אתכם, והוא אומר, אני יודע שגם אתם לא. אבל איך העדות והחוקים והמשפטים שציווה השם אלוקינו, נו, אתכם יכולים להפוך להיות נו? זו השאלה שלו. הוא יודע שהוא לא שם. הוא יודע שזה סלמה, הוא יודע שהוא לא שם. גם אתה לבינך עבדים היי, נו, מי? גם אתה וגם אנחנו. עבדים היינו, לפרעה במצרים ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים ופרעה ובכל ביתו לעינינו. ואותנו, נו, נו, הוציא משם. אתכם לא, גם אותך לא. גם אותך כן, גם אותנו כן. ואותנו הוציא משם. למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. יפה מאוד. אוקיי, זאת התשובה. אבל זאת לא התשובה, כי השאלה הייתה אחרת לגמרי. השאלה הייתה מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. הבנתי, לכן כדאי לעשות טקס רב ראשי. וכדאי להזמין אליו את נשיא ארצות הברית. רק לעשות את זה מהר, כי זה מתחלף כל כמה דקות. אז צריך להזמין, בסדר? ויצוונו, אתה שואל מה העדות והחוקים והמשפטים. כיוון שהיה לנו את כל זה ועבדים היינו, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוהינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. זה נצח. בדיוק. ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה, שאתה שואל על העדות והחוקים והמשפטים. הוא הרי לא שואל רק על יציאת מצרים בכלל. לא כתוב פה מילה על יציאת מצרים, כי היא שלחה ונחה מחר למור, המילה יציאת מצרים לא הופיע פה. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? תגיד לו אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ותגיד לו, מי שידע לצאת ממצרים מבין שתורה זה אין סוף והמצוות זה אין סוף, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה. שואל האדמור הזקן שאלה סמויה. הסדר היה צריך להיות הפוך? זה הסבר ללמה אנחנו מצווים. אבל הסדר היה צריך להיות הפוך? היה צריך להיות, כדי לעשות את התורה, צריך יראה. נכון? אדם, כדי להבין במה הוא עוסק עם תורה, כדי להבין שזה לא סתם חוכמה בגויים תאמין, אלא תורה, כמו שאמרנו, אז הוא צריך יראה. אז מה צריך להיות קודם למה? היראה תביא אותך להבנת התורה.
זה
פותח את הלב. עכשיו תשמעו מה הוא אומר פה בסיור. זה פילי פלאות. וזהו שכתוב, ויצוונו השם את כל החוקים האלה ליראה את השם. לשון הרבי זכר צדיק לברכה, כשהוא מסביר פה, הוא אומר כך, דלכאורה הוא להפך, במפני היראה מקיימים את החוקים, ולא הפוך, למה אדם מקיים חוק? כי הוא ירא. ולא תקיים חוק כדי להיות ירא. זה לא מסתדר בעברית. דלכאורה היה צריך להיות להפך. עכשיו תשמעו מה הוא עונה בעצמו. ועל יראה גדולה זו אמרו, אם אין חוכמה, אין יראה. והתורה נקראת אצלה, אצל המדרגה העליונה הזאת של יראה, תרעה לדרתה, כמו שנתבאר במקום אחר. שער לדירה. תרעה לדרתה.
כמו, התורה,
מה זה?
זה התורה, לא יראה.
התורה! קורה דבר מדהים, הוא אומר. המשנה אומרת באבות, דיברנו על זה יותר מפעם, המשנה אומרת במסכת אבות, אם אין יראה, אין חוכמה. אם אין חוכמה, אין יראה. שואל האדמו"ר הזקן, זה כמו המשפטים שהם כל כך יפים שאף אחד לא שם לב שהם פשוט סתירה. זה מאוד נחמד, אבל תחליט. אין חצי קפה חצי תה. אם אין יראה, אין חוכמה, אומר שיראה קודמת לחוכמה. אם אין חוכמה, אין יראה, אומר שקודם כל תהיה חכם, ואז תגיע ליראה. אדם עם אגו, מהמשפטים האלה מגיע בדיוק לשתי מסקנות הפוכות. אם אין חוכמה, אין יראה, אם זה היה בא בפני עצמו, אני אומר את המשפט הבא. קודם כל אני אבין, אחרי זה אני... זה לא הגיוני, מה את רוצה לי? תסביר לי. ומה היה קורה למשפט של אם אין יראה אין חוכמה? זה מה שקורה, בכיתה א' שמים את שני הפלקטים. אז יש ילד מתוק, שאומר, אתה רואה קודם כל יראה אחרי זה חוכמה. אז המורה מגיעה, הכל מסודם. יש אחד חכם, ואומר, זה יגיע, אני יודע לאן כבר בחייך, מה יצא ממנו? קלמר יצא ממנו, מסודם. מה כבר יכול את זה? עיפרון וקלמר מחודד, מסכן. הוא יישאר בי אם אין יראה אין חוכמה. כל יום יהיה יראה. אני אבין, אז אני אבירה. אבל מה לעשות שהמשנה באבות לא כתובה לשני ילדים בכיתה א'? אלא היא אותה משנה. והיא לא יכולה להיות סתירה. אומר התניה, אם אין יראה אין חוכמה. אתה לא יכול להיפגש בכלל עם החוכמה. האינסופית, עם התורה, עם חוכמה עילה. אתה לא יכול להיפגש בכלל עם תורה עילה. אם אין לך את היראת התאה. מה זה היראת התאה? היראת התאה, זאת היראה שאני נפגש פה עם האינסוף. אני נפגש עם האינסוף. מה רמת ההתבוננות של זה? היא הוא לא חזי. לב כל מוחה יכול לסבול בה. כן, 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 איזו תמימות. איזו יראה, איזו יראה בסיסית. גם יראת כבוד, גם יראת החטא. איך ציטטתי את שרנסקי שם נפלא, שהוא אמר שם, מה זה יראת אלוקים, שהוא עוד לא ידע מה זה, והוא ראה בתהילים. הפחד שלי מלא להיות ראוי לצלם אלוקים שלי. ככה הוא הבין את המפרט, הוא לא הבין מה זה, הוא לא ידע לתרגם. קיבל את זה בתרגום רוסי. אז הוא אמר שהוא מבין שיראת אלוקים עוד לא ידע כלום, הוא לא ידע מה זה אברהם ומה זה יצחק ומה זה יעקב, הוא הבין שיראת אלוקים זה הפחד, היראה מהצלם אלוקים שבי שאני לא ראוי. זה שאנחנו אומרים תתה, אנחנו לא מתכוונים נמוך. תתה הכוונה היא שלב א'. בשלב א' הזה יש אין סוף רמות. אין סוף רמות. יש יראה מג'וק. יש אין סוף רמות בשלב התתה של יראת התתה. בלי יראת התתה אין לך מה להיכנס בכלל לחוכמה. כי אתה סתם תבזבז את זה. סתם תיקח את הכל לאגו. זה מה שכתוב שלעולם אדם ילמד שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, חוץ מאחד, שבא כדי ללמוד לקנטר. אז אל תלמד בכלל, תודה לך, אז נוח שנהפכה שידתו על פנה. זה אם אין יראה, אין חוכמה. ראת היראת אתה, זה הבסיס. עכשיו הגעת לחוכמה. עכשיו, החוכמה היא האינסוף, ברוך הוא. הוא היודע, הוא המדע, היא האינסוף, הוראית וקודש הבריך הוא חד, כל פרק הבגינה. אתה יודע מה עכשיו החוכמה? עכשיו החוכמה עצמה הופכת שער לבית הגדול, שהוא יראה אילה. תרה, תף ריש עין א', כתוב פה. כן, כן. עכשיו התורה, בדיוק, התף והשין. עכשיו התורה נעשה את השער, שדבר מופלא. כלומר, אתם מבינים את הסדר? אם אין יראה תתאה, שאגב, על פי הרמה שאתה נמצא בה, זאת אומרת, אדם רציני לא יכול לבוא ביראה קטנטנה. כי זה לא יהיה רציני, הוא לא ייפגש עם החוכמה ברצינות. כלומר, יכול להיות אדם שמספיק לו רמה של יראת נימוס. אבל לא יכול להיות אדם ברמה מסוימת שיבוא עם יראה של נימוס אל התורה ויתייחס אליה ברצינות. אז הוא יתייחס אליה ככה מאוד מרחוק. הוא צריך ברמה אחרת של יראת התא. אבל כל זה עדיין ביראת התא. אתם יודעים מה זה יראת התא? שאני עדיין קיים. אני ירא. זה עדיין תתא. אתם יודעים מה זה יראה אילה? אין סוף ברוך הוא. זה יראה אילה. מתי אומרים לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה? שם בעקדה. יודעים למה? כי מה היה הדבר הכי גדול שאברהם אבינו הגיע אליו? שאף בריאה לא הגיע אליו. שפעם אחת הגיע אליה עם ישראל ולא יכול היה לעמוד בזה. הדבר הגדול ביותר. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר, נו, אומר אליך. נכון? ויקום הילך אל המקום. מה זה המקום? ארץ המוריה. עכשיו מה נשאר לו? להגיע לאן? לאיזה הר? הוא לא יודע. מה צריך הקודש ברוך הוא לעשות? להגיד לו. אז מה הוא צריך בעזרת השם? לשמוע. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו היה. אתם מבינים? זה קרה רק פעם אחת בהיסטוריה, וכל העם רואים את הקולות. אבל מה קרה לנו מיד שראינו את הקולות? אמרנו, אנחנו מתים. אברהם רואה את מה שצריך לשמוע. ראיתם פעם באוזן? הוא רואה. הוא שואל את יצחק, תגיד, אתה רואה משהו? יצחק אומר לו, בטח, ענן קשור, מזבח. דברו. הוא שואל את הנערים, אתם רואים? אז הם אומרים לו, תלכו להסתכלות. הוא אומר, 100% זה מה שאנחנו הולכים, אנחנו הולכים להסתכלות. אתם תשבו פה, ואנחנו הולכים להסתכלות. אין שום בעיה, אנחנו הולכים עד כה. אז אם מישהו היה צריך לציין את המעלה של אברהם אבינו במקום אחד, היה צריך להגיד דבר אחד. אברהם אבינו הגיע לראייה. נכון? פילי פלוט. אתם יודעים מה קמים בהר הזה אחרי זה במקדש? מצוות ראייה. פילי פלוט. איך קורא אברהם אבינו למקום? השם יראה. אברהם אבינו? מה, אתה לא ראית? אתם חושבים שזה ענבה? הוא באמת לא ראה? הוא בכלל לא יודע שם. מישהו היה פה? היה משהו בכלל? ויקרא שם המקום, השם יראה. אני ראיתי. אתם מבינים מה זה מרכבה? אתם מבינים מה זה מרכבה לרוכב של אבות? זה יראה יראה. אין אני. יראת התא זה אני. יראה. רמות אין סוף. אם אין יראה, אני, ירא, אין חוכמה. אם אין חוכמה, אין יראה אילה. אין בכלל מצב של יראה אילה אם זה לא בא מהחוכמה. מחוכמה אילה. בסדר? הוא אומר, זה מה שיכול להגיע האדם המשכיל כאשר הוא מבין עם מה הוא נפגש בכלל בתורה. לא יודע אם הוא יגיע לשם, אם הוא לא יגיע לשם, לאן הוא יגיע, הוא מסיים במשפט האחרון. אלא דלב כל מוח הסביל דה, יראה כזו, מדרגה עליונה כזו של יראת השם, ברור שלא. לא כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם שאני יכול לקלוט את זה כל הזמן, ולא כל פעם אחד, ולא יודע מתי בכלל אפשר. אבל אך גמן דלא סביל מוחו, כלל יראה זו. גם מי שלא יכול להגיע ליראה אלה. לא יכול. הוא יהודי נפלא, הוא אדם מדהים, הוא לא יכול להגיע ליראה אלה שהמילה אני לא מופיע. לא יכול, נו. לא מינה ולא מקצתה. מפני פחיתות ערך נפשו בשורשה ומקורה במדרגות תחתונות בעשר ספירות העשייה, אתם זוכרים, בעולם הנשמות, בגלגולים, בתיקונים, שהוא אמר, כל אחד יש לו תפקיד לתקן משהו אחר. זה לא תפקידו עכשיו להגיע לעירה אלה הזאת. תפקידו לגלות עכשיו צדקה. זה לא התפקיד שלו. נו, אז הוא לא קשור לכל פרק כ"ג. מה פתאום? אין יראה זו מעכבת בו למעשה. זה בכלל לא מעכב. כמו שיתבאר לקמן. עצם הכניסה הזאת לבכל נפשך של התורה. מכניסה אותך למציאות שהיא מעל תפילה, מעל מצוות, מפני שהיא מבררת את אורייתא וקודשא בריחו כולה חד בתכלית הייחוד. נסכם במשפט. כשקולטים שעבודה זרה היא לא משהו חיצוני, אלא היא הבעיה מספר אחד לאורך כל הזמן, כל שנייה בעולם. תחושת היש, תחושת ההתבלטות, תחושת האני. לא יהיה בך אל זר. נאמר דווקא בפרק של אנוכי השם אלוהיך מעליך מארץ מצרים. הבעיה היא בך. אל תלמד על פרעו מהספרים, בך, לא לך. דיברנו על הפסוק הזה, לא יהיה בך אל זר. ואז ממילא לא תשתחווה לאל נך. מה ניתן בכלל לעשות כדי שמציאות העבודה הזרה הזאת לא תופיע? ברא בנו הקדוש ברוך הוא ירושה שקוראים לה מסירות נפש. שקוראים לה נפשך. היא קיימת במאוד של היהודי. זה ניתוח לא יאמן. היא קיימת כאשר האדם כאילו נעלם מגופו. ואז הדחילו שבתוך רחימו יוצא מהמרצע מהשק. אבל איך זה יכול להיות קיים בי? זה המנגנון של אורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. עד כאן עניין התורה.